שלום. בשני השיעורים שנותרו לנו עד סוף הסדרה הזאת, אני מבקש לעסוק בעניין התעניות של אנחנו מתענים זכר לחורבן. אני מזכיר את הפסוק בספר זכריה, בפרק ח' פסוק ט', כה אמר השם, צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהיה לבית יהודה לששון ושמחה ולמועדים טובים. כך שאני מקווה שגם העיסוק בענייני הצומות גם הוא בעצם בסופו של דבר יביא לעיסוק במועדים טובים, וכפי שנראה גם בשיעור האחרון כשנדבר על תשעה באב נראה את מימד המועד שבו ונעמוד על המשמעות מועד שבו ביחס לשאר המועדים. בינתיים כאמור נעסוק בשיעור הזה קודם כל ביסוד חיוב התעניות, בשיעור הבא נעסוק יותר בצד המהותי של יום תשעה באב. הפסוק הזה בזכריה שציטטנו נידון בסוגיה במסכת ראש השנה בדף י' ח' עמוד ב', שם מנסים לעמוד על מעין סתירה שחזל ראו בפסוק, שמצד אחד הפסוק מדבר על צום הרביעי וצום חמישי, קרא להו צום, ומצד שני כתוב בסוף הפסוק ששון ושמחה ומועדים טובים. אז קרא להו צום וקרא להו ששון ושמחה, זה שימש אצל חזל כאיזושהי סתירה, ולכן הם תרצו כך. בזמן שיש שלום, יהיו לששון ושמחה, יש גזירת המלכות צום, אין גזירת המלכות ואין שלום, רצו מתענין, רצו אין מתענין. כך כתוב שם בסוגיה. בהמשכה של אותה סוגיה, כתוב שם בגמרא, אם כך, אם זה תלוי ברצון, אז גם תשעה באב נמה, ובאותה משנה, מסכת השנה, עוסקים על איזה חודשים השלוחים יוצאים להודיע מתי ראש חודש ולא, וכולי. אז גמרא אומרת, יוצאים על תשעה באב מפני התענית. ועל חודשים אחרים לא יוצאים, למרות שגם בהם יש תעניות. אומרת גמרא, כאן בשאר התעניות זה רצו מתענין, רצו אל מתענין. אז שואלת גמרא, אם ככה גם תשעה באב זה באותו פסוק. אמר הפאפה, שני תשעה באב, הועיל והוכפלו בוצרות. הועיל והוכפלו בוצרות, כנראה שהוא לא תלוי ברצון. ולכן שם היו יוצאים שלוחים להודיע מתי ראש חודש כדי להודיע מתי התענית. על כל פנים, למדנו מכאן, לפחות לגבי שלוש התעניות האחרות, דהיינו י"ז בתמוז, עשרה בטבת וצום גדליה, שהדברים האלה תלויים בשאלה של האם יש גזירת המלכות, אז חייבים לצום, אם אין גזירת המלכות ואין שלום, אז זה תלוי ברצון, רצו מתענים, לא רצו אין מתענים, ואם יש שלום, אז כמובן הימים האלה יהיו לססון ולשמחה. עכשיו, השאלה המרכזית שעומדת כאן היא להגדיר את הסיטואציות האלה של שלום ושל גזרה. מהו שלום ומהי גזרה, ומתוך זה כמובן יהיה ניתן לקבוע בכל זמן וזמן האם צריך לצום או צריך לעשות יום ססון ושמחה, או גם מצווה ביניים שהם תלויים ברצון. רש"י שם בסוגיה מסביר, יש שלום שאין יד עובדי כוכבים תקיפה לישראל, יהיו לססון ולשמחה, לאסר בהספד ובתענית. רש"י מבין כאן, אומר כאן שני דברים בעצם. הוא אומר דבר אחד, קודם כל ששלום זה כשעם ישראל הם עצמאיים, ויד הגויים לא תקיפה לישראל, דהיינו יש לעם ישראל עצמאות מדינית, שאין יד הגויים תקיפה לישראל, וכשהוא אומר שהימים האלה צריכים להיות לששון ושמחה, הוא מבין גם שהם לא רק שאפשר לעשות אותם לששון ושמחה, אלא הם הופכים להיות ימי לששון ושמחה, שהם אסורים בהספד ובתענית, ככה שמסביר, לאסר בהספד ובתענית. לעומת דבריו של רש"י, אנחנו מוצאים בדברי רבנו חננאל, שכותב, בזמן שיש שלום, כלומר, כל זמן שבית המקדש קיים, יהיה לססון ולשמחה. ואם יש גזירה, אז צמים, אין גזרה כגון אתה בזמן הזה, רצו מתענין, רצו מתענין. זאת אומרת, שלום לדעתו של רבנו חננאל זה בית מקדש, גזרה זה כשיש גזרה, ואם אין שלום, אין, דהיינו אין בית מקדש, וגם אין גזרה, זה תלוי ברצון. ברש"י לא כל כך ברור מה זה יש גזרת המלכות. דהיינו, אם יש שלום, זה יש עצמאות מדינית. אין שלום, כנראה לפי רש"י זה שאם יש גזרת מלכות, יש גזרות, אז צום, ואין שלום ואין גזרה, דהיינו שאם אין גזרת מלכות ואין שלום, אז תלוי ברצון. זאת אומרת, אם אין עצמאות מדינית, ומצד שני, עם ישראל חי לו באיזשהו מקום שהוא חי, אבל בלי גזרות, אז תלוי ברצון. לכאורה, יוצא מדברי רש"י, שזמננו כאן בארץ ישראל, שבו עם ישראל נמצא, יש לו עצמאות מדינית, ויד העובדי כוכבים לא תקיפה לישראל באופן פשוט, אז מסתבר שאנחנו נמצאים בזמן שיש שלום. לרבנו חננאל, כיוון שאין בית מקדש, אנחנו תלויים ברצו או לא רצו. אבל לכאורה, המשך הסוגיה שם במסכת ראש השנה, לכאורה תומך בגישתו של רבנו חננאל. כי בהמשך הסוגיה כתוב כך. התמר. רב ורבי חנינה אמרי, בטלה מגילה תענית. רבי יוחנן ורבי שמעון בן לוי אמרי, לא בטלה מגילה תענית. מגילה תענית היא מגילה שבה יש רשימה של ימים שהראו בהם ניסים או הצלות שונות לישראל, ובאותם ימים קבעו שלא להספיד ולא לטענות בהם וכו'. והשאלה היא אם אותם ימים שמוזכרים במגילת תענית, האם הם רלוונטיים גם היום אחרי חורבן בית המקדש. ובזה נחלקו המוראים, רב ורבי חנינה אמרי, בטלה מגילת תענית, רבי יוחנן ורבי שמעון בן לוי אמרי, לא בטלה מגילת תענית. רב ורבי חנינה אמרי, בטלה מגילת תענית, ואחי כאמר, בזמן שיש שלום, יהיו לששון ולשמחה. אין שלום, צום. והנחנמה כהנה. הנחנמה כמו אלה. גם הימים של ימי מגילת תענית, כמו הימים של אותם ימים שמוזכרים, ארבעת הצומות שהזכרנו. רבי יוחנן רבי שמעון בן לוי אמר, לא בטלה מגילת תענית. הנה הוא דתלינו רחמנה בבניין בית המקדש, אבל הנה כדי קיימה קיימה. דהיינו, הימים של מגילת תענית נשארים בתוקפם, לפי רבי יוחנן רבי יהושע בן לוי, ורק אותם ארבע תניות הן תלויות אותן תלה הקדוש ברוך הוא בבניין בית המקדש. רש"י שם מסביר, דתלינו בבניין, ועל ידי החורבן הוקבעו לצום, ועל ידי הבניין הוקבעו ליום טוב, שכשנבנה בית שני שלחו בני הגולה ההבקה בחודש החמישי, ואז הקדוש ברוך הוא ישיב אותם כי צמתם שפות בחמישי ובשביעי וכו'. מכאן ואילך, אחרי שנבנה הבית, יהיו לששון ושמחה ולמועדים טובים. אז כאן משמע שהצום, ואם זה צום או יום שמחה, הכל תלוי אם יש בית מקדש או אין בית מקדש. ואילו רש"י לפני כן דיבר על זה שתלוי בשאלה אם יש, אין יד עובדי כוכבים תקיפה לישראל או לא. אז לכאורה הסוגיה הזאת עצמה תומכת בגישתו של רבנו חננאל, אלא אם כן רש"י סבור שהם, יש כאן מחלוקת בסוגיה בין הדעות השונות. וייתכן שאולי הוא סבור שהמחלוקת אם בטלה מגילת תענית או לא, תלויה גם בשאלה הזאת. אולי. על כל פנים, כאמור, יוצא מפשטות דברי רש"י בתחילת הסוגיה, שלדעתו, אם אין בארץ יד הגויים תקיפה, ואם עם ישראל יש לו עצמאות מדינית, לכאורה, אז זה נקרא מצב של שלום. לפי רבנו חננאל, כאמור, ימינו זה מצב שבו אין גזרה ואין שלום, כי שלום זה בית מקדש, ואין גזרה, אז אין גזרה ואין שלום, אז רצו מתענין, רצו אין מתענין. מצאנו גם ברשב"א שם, במסכת ראש השנה, שהוא מגדיר כך, בזמן שיש שלום, יהיו לששון ולשמחה, פירוש, בזמן שיש שלום, שישראל שרויים על אדמתן, אז לדעת הרשב"א, אם ישראל שרויים על אדמתם, זה נקרא שלום. אין שמד ואין שלום, כשישראל בארץ האויב, אלא שאין שמד, רצו מתענין, רצו מתענין. אז הרשב"א כותב בפירוש שהדין הזה של יש שלום או אין שלום, הכל תלוי אם ישראל יושבים על אדמתם או ישראל לא יושבים על אדמתם. הוא אפילו לא מדבר על עצמאות מדינית, הוא מדבר על ישראל יושבים על אדמתם. זה רשי דיבר על עצמאות מדינית, גם רשי לא דיבר בפירוש על עצמאות מדינית, אבל הוא דיבר על זה שיד העובדי כוכבים לא תקיפה על ישראל. הרשב"א מדבר על סתם ישראל שרויים על אדמתם. ייתכן ששרויים על אדמתם זה נקרא שהם יושבים בשקט ובשלווה בלי שלטון זר, ייתכן, אבל זה לא מוכרח מדברם, כי כשהוא אומר מה זה אין שמד ואין שלום, הכוונה שישראל בארץ האויב, אז כך הוא מסביר. אז לפי דבריו גם כן נראה שבזמננו אנחנו נמצאים במצב שבו יש שלום. הריטב"א כותב שכדי שיהיה שלום צריכים שני תנאים. הריטב"א שם כותב, אלא אמרו כי בזמן שיש שלום, כלומר שישראל שרויים על אדמתם ובית המקדש קיים, יהיו לששון ושמחה. ואם אין שלום שבית המקדש חרב ויש שמד על ישראל, די כתרת לגריאותה, אז יהיה צום גמור. ואם אין שלום וגם אין שמד, זאת אומרת, אם יש רק חד על לראותה, כן? אז הוא אומר שזה תלוי ברצון. על כל פנים, אצלו כדי שיהיה שלום, חייב להיות בית המקדש בנוי. הגישה הזאת בעצם אומרת שהתעניות קשורות לא רק לחורבן הבית, אלא גם לחורבן הלאומי. דיינו, לא רק חורבן בית המקדש, אלא גם החורבן המדיני. וכדי שיהיה שלום, צריכים ששתי המערכות האלה תשתקמנה. גם המערכת המדינית וגם המערכת הרוחנית של בית המקדש. טוב, על כל פנים ראינו לפחות אצל חלק מן הראשונים, אצל הרש"י ואצל הרשב"א, דברים שמשתמע מהם, שיכול להיות שבזמננו אנחנו נמצאים במצב של שלום. כיוון ש הגדרה של שלום לפי דעתם זה או שאין יד העובדי כוכבים תקיפה, או שישראל שרויים על אדמתם, ובסיטואציות כאלה בהחלט יכול להיות שאנחנו נמצאים בתוך מציאות כזאת. יש מקום לעלות על הדעת שאולי על פי דעת רש"י, בגלל הקושי מהמשך הסוגיה, יש מקום לחשוב על אפשרות שאולי אצל רשי זה, יש פה אחת משתי אופציות כדי שהימים יהיו ימי שלום. דהיינו, או אם בית המקדש קיים זה יכול להיות שלום כמו שמשתמע מהמשך הסוגיה, או אפילו אם אין בית המקדש קיים אבל לפחות כשיד האומות תקפה. דהיינו, מה שהריטב"א דורש גם זה וגם זה כדי שיגדיר שלום, אולי לדעת רש"י מספיק או עצמאות מדינית או לפחות מקום העבודה של מקום בית המקדש שיהיה בנוי, אולי זה לדעתו מספיק להגדרת שלום. איך שלא יהיה, אנחנו נמצאים כאן בפירוש בוויכוח, במחלוקת כנראה בין הראשונים, איך להגדיר מצב של שלום, שיש לו השלכות כמובן גם לימינו, האם אנחנו נמצאים היום במצב של שלום או במצב הביניים של תלוי ברצו מתענין, לא רצו לא מתענין. ייתכן מאוד שיש לנו אולי גם שיטה שלישית בעניין הזה, ואולי זה שיטת הרמב״ם. הרמב״ם יש בו, יוצא ממנו כמה דברים. הרמב״ם בפירוש המשנה שם במסכת ראש השנה כותב כך: בבית שני לא היו מתענין לא עשירי בטבת ולא 17 בתמוז, אלא הרוצה יתענה או שלא יתענה, ולפיכך לא היו יוצאים על טבת ועל תמוז. אמר השם, כה אמר השם, צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי וכו', כאילו נתן את הבחירה בידם באלו הימים, אם רצו מתענים בהם או שלא יתענו, וצום הרביעי הוא 17 בתמוז וכו' וכו'. והיו מתענים תשעה באב אף הפישו מסור לרצונם, מפני שוכפלו בצורות כמו שהתבהר בתעניות. אז הוא טוען שגם תשעה באב בעצם תלוי ברצון, אבל כיוון שוכפלו בצורות, אז כמו שהתבהר מסכת תענית, אז לכן החליטו להתענות. על כל פנים, מה שיוצא מדברי הרמב״ם, שכבר בימי בית שני זאת מציאות שלא של שלום, ששם זה תלוי ברצון או לא ברצון. אז באמת יוצא דבר חדש, שימי הבית, ימים שיש בהם בימי בית שני, הם עדיין לדעתו ימים שאין בהם שלום, למרות שבית המקדש בנוי. זה לא מצב של שלום, זה מצב של אין שלום ואין גזרה. כך לכאורה הוא רואה את זה, וזה תלוי ברצון. אז מהי שעת שלום לפי דבריו? קשה מאוד לדעת. תכף נציע הצעות, אבל בינתיים נזכור שביד החזקה הרמב״ם אומר, ותשעה באב, יש שם ימים בפרק ה' מלכות תענית, שכל ישראל מתענים בהם פני הצרות, שיראו בהם כדי לעורר הלבבות, לפתוח דרכי תשובה וכו'. ואלו הן יום שלישי בתשרי, שבו נהרג גדליה בן אחיקם, ועשירי בטבת, וי"ז בתמוז, ותשעה באב. וארבעת ימי הצומות האלו, הרי הם מפורשים בקבלה, צום הרביעי וצום החמישי. צום הרביעי זה י"ז בתמוז, שהוא בחודש הרביעי, צום החמישי זה תשעה באב, שהוא בחודש החמישי. צום השביעי זה שלושה בתשרי, שהוא בחודש השביעי. וצום העשירי זה עשרה בטבת, שהוא בחודש העשירי. עד כאן הלכה ד'. אז אם כן, הרמב"ם אומר, יש ארבעה צומות שחייבים לצום אותם. בהמשך הוא כותב, בהלכה ה', ונהגו כל ישראל בזמנים אלו להתענות, ובי"ג באדר זכר לתענית. זאת הנוסחה שכפי שהדברים נמצאים בדפוס. לפי הנוסחה הזאת, תחילת ההלכה הזאת, ונהגו כל ישראל בזמנים אלו להתענות, מתייחסת לארבעת הצומות, שזה עם ישראל נהג להתענות בימים אלה, ובנוסף, ובי"ג באדר זכר לתענית וכו'. לפי הנוסחה הזאת יצא שזה שאנחנו שמים היום את ארבע התעניות האלה, זה תלוי ברצון. רצו מתענים, לא רצו אין מתענים, וכאן נדבר על מנהג. אבל נראה יותר שהגרסה הנכונה היא, ונהגו כל ישראל בזמנים אלו להתענות בי"ד ג' באדר. דהיינו, בסוף הלכה ד' הוא גמר הרמב״ם, אם יש לנו ארבע צומות שמפרשים בקבלה, ואנחנו מחויבים לצום אותם מדברי קבלה, מעיקר הדין. דהיינו, לא תלוי ברצון או, או, או בלי רצון. ומה שתלוי ברצון ובמנהג, זה רק לגבי י"ג באדר. כך יותר מסתבר גם מבחינת מבנה התחבירי של המשפטים שם ברמב״ם וכו'. על כל פנים, אם כנים אנחנו בכיוון הזה, יוצא אם כן מדברי הרמב״ם, שארבעת העניות האלה, אנחנו חויבים בהם היום דברי קבלה, דהיינו, המצב שלנו היום מוגדר, היום, כשאני מתכוון בימי הרמב״ם לפחות, המצב שלנו היום בימי הרמב״ם מוגדר כמצב של אין שלום. ואם אין שלום, מצב של גזירת מלכות, דהיינו שחייבים לצום. מה אם כן אותו מצב של שלום מקווה של דעת רמב״ם, הוא ודאי יהפוך את הימים האלה לימי ששון וזמחה? אז זה אנחנו מוצאים בדברי הרמב״ם בסוף הלכות תעניות. הרמב״ם אומר כך, כל הצומות האלו עתידים לבטל לימות המשיח, ולא עוד, אלא שהם עתידים להיות יום טוב. וימי ששון ושמחה, שנאמר, כה אמר השם צבאות, צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי, ילב את יהודה לששון ושמחה ולמועדים טובים, והאמת והשלום אהב. אז כנראה שהרמב״ם מבין שהמצב הזה הוא מצב אוטופי כזה, של משהו שרק לעתיד לבוא, יהיה מצב של שהימים האלה יהפכו להיות ימי ששון ושמחה, רק לעתיד לבוא. כך יוצא מדברי הרמב״ם. לא כל כך ברור עדיין לפי הרמב״ם מה בעצם הוא נותן כהגדרה. ייתכן מאוד שאצלו בחורבן הבית זה מצב של גזרה. כל עוד אין בית מקדש זה מצב של גזרה. יש בית מקדש, זה מצב ביניים, כי יש בית מקדש, אבל עדיין לא הגענו לאותו מצב שבו שלום גמור, דהיינו שלום גמור אצלו זה אותה בחינה של האמת והשלום אהבו, או אולי אפילו המצב האידיאלי שעם ישראל יושב על אדמתו, איש לשבטה וכו', לדבר שלא היה בימי בית שני. יכול להיות שרק זה מוגדר אצלו כשלום, אותה גאולה סופית וכו', וכל עוד לא מגיעים לזה זה מצב ביניים. כך שימינו לדעתו, אם אין בית מקדש, בהחלט יכול להיות שהם מוגדרים כימי כימים שחייבים לצום מדברי קבלה. יש מקום להתלבט, אני יכול רק לנסות להציע הצעה, אבל לא ברור כל כך, שאולי לדעת הרמב״ם, כמו שאמרנו קודם, יכול להיות שיש בעצם שני דברים, גם עצמאות מדינית וגם בניין בית מקדש. ובימי בית שני, במשך רוב התקופה, עצמאות מדינית אולי לא הייתה. בתחילה היו תחת שלטון פרס, אחר כך תחת שלטון יוון, בתקופה מסוימת החשמונאים אומנם היו מדינה עצמאית, אבל אחר כך, אחרי 60-80 שנה, פחות או יותר, שוב היו תחת חסות הרומאים. אז כך שיכול להיות, ודאי בתחילת ימי בית שני הם היו תחת שלטון הפרסים, אז יכול להיות שזה לא נקרא לגמרי עצמאות מדינית, ולכן זה היה תלוי ברצון או לא רצון. ואז ייתכן שאם אנחנו היום בארץ ישראל נמצאים במצב שבו יש עצמאות מדינית, אולי זה יכול לא, אבל היום, סליחה, היום אמנם יש לנו עצמאות מדינית, אבל אין לנו בית מקדש, אז שוב, שוב אנחנו נמצאים במצב של רצון, כן, אז יכול להיות שהיום אנחנו לא נמצאים במצב של חייבים לצום מצד דיקר הדין, אולי זה תלוי ברצון מתענין ולא רצון מתענין, כי אולי לדעת הרמב״ם יש בעצם שני גורמים, דהיינו גם עצמאות מדינית וגם בית מקדש. בימי בית שני היה רק בית מקדש בלי עצמאות מדינית, היום יש רק בית מקדש, רק עצמאות מדינית בלי בית מקדש, ובתקופת החורבן, כשהרמב״ם כתב את ספרו, תקופת החורבן, כשעם ישראל לא יושב על אדמתו, אז היה גם חורבן בית מקדש, וגם לא הייתה עצמאות מדינית, ואז באמת זה תואם את דרכו, שבימיו זה באמת היה, הייתה מציאות שבה חייבים לצום מדברי קבלה מעיקר הדין. טוב, כאמור, אלה הן השיטות השונות שניסינו כאן להגדיר, בנוגע למימד המחייב של התעניות הללו שלנו. בימינו הרווח, השיטה הרווחת בכל מקום מלבד, יש כמה מקומות שבהם הכריזו על ימינו כימי שלום, שבהם הימים האלה צריכים להיות ימי משתה ושמחה, אבל נדמה לי שהמציאות שלנו ודאי לא מציאות מושלמת, ויש בהחלט לפחות לתלות את זה במנהג וברצו מתענין, לא רצו מתענין, כפי הסכמת רוב הראשונים, וכך נראה בעצם גם מבחינה מעשית, כפי שהמנהג הרווח שאנחנו נוהגים לטענות בימים האלה, צריך לזכור רק שזה מצד רצו מתענין, לא רצו אין מתענין. צריך כאן להזכיר אולי נקודה מסוימת, נקודה נוספת, בדעת הרמב"ן, בתורת האדם, שם הוא אומר שיש שלום זה בזמן שבית המקדש קיים, אין שלום דיינו בזמן חורבן, אבל הוא מדגיש שמה זה אין שלום בזמן חורבן, ואין צרה במקום ידוע בישראל. זאת אומרת, אם יש מקום, איזה ריכוז של יהודים שיש שרוי בצרה, אז לדעת הרמב"ן שם זה יכול להיות שנחשב כזמן של חייבים לצום, צריכים לצום מצד עיקר הדין, לא דווקא באיזשהו מקום, מקום מסוים, אלא כפי שהרמב"ן אומר, ואין צרה במקום ידוע בישראל. זאת אומרת, אם יש איזו קהילה שנמצאת בצרה, זה מספיק אולי לדבריו כדי שנהיה חייבים לצום מעיקר הדין. אז אני יודעתי בוודאי בימינו ראוי לפחות לכתחילה להתחיל להנהיג צום לפחות מצד רצו מתענין, לא רצו אין מתענין. לגבי השאלה הזאת של רצו מתענין, לא רצו אין מתענין, במי זה תלוי ואיך, מה המשמעות הרצון, אז פה יש מקום לקיים איזשהו דיון משמעותי בהגדרת השאלה של רצו מתענין, לא רצו אין מתענין. הראש במסכת ראש השנה בפרק א' סימן ו' כותב שמה שתלוי ברצו מתענין, רצו אין מתענין, פירוש, לא רצו הציבור. אבל היחיד, אין לתרוש מן הציבור, כל זמן שלא נמנה הציבור, שלא להתענין. דהיינו לדעתו, רצו, לא רצו, זה לא רצון של כל אדם פרטי, אלא רצון של הציבור. ברגע שהציבור רצה, אז כולם חייבים להתענות. אבל משתמע מדבריו שגם כשציבור רוצה, זה הכוונה בכל זמן, ציבור בכל מקום, שהוא חייב להתענות. אבל אם ירצה הציבור היום במקום מסוים להחליט לא להתענות, אז לא יתענה. כך לכאורה נראה מתוך דברי הראש. אלא שהרמב"ן כותב, ועכשיו כבר רצו ונהגו להתענות וקיבלו עליהם, לפיכך אסור ליחיד לפרוץ גדרה. מדבריו נראה בצורה ברורה שה הרמב"ן רואה שיש היום חיוב לצום, מצד זה שזה לא תלוי ברצון של כל דור ודור, אלא כיוון שרצו פעם אחת באותו דור וקיבלו על עצמם, אז זה מחייב את כולם. כך כותב הרמב"ן, נקרא עוד כמה משפטים מלשונו. והנכון, בוודאי במחכמי התלמוד, כבר היו נוהגים בתמוז וטבת, וכבר קיבלו עליהם, ורצו בהם כל ישראל כמו בזמננו זה, ושוב אי אפשר לעוקרם. אבל כשנשנית, משנתנו, לא רוצה לשנות דנפקה שלוחין עליו, שום די שעת היו תלויים ברצון. ויש היו מתענים, ויש שלא היו מתענים. זאת אומרת, בשלב של המשנה, בתקופת המשנה עוד זה היה תלוי ברצון, הדברים עוד לא התעצבו לגמרי, וכיוון שכן, לא היו מטריחים לשלוח שלוחים. מיהו תלמוד הפריך, מעיקר עד הלב כה התמוז וטבת, משום דהשת בתקופת התלמוד, זאת אומרת, רמב"ן מתכוון כאן, השת זה כוונה כבר אחרי שהדברים התעצבו, כבר היו מורגלים פשוטים ומקובלים בכל ישראל, והיה סבור שכך היה לעולם, ולאחר פרקינן, דלאחר חובן, ברצון היו תלויים, וכשנשנית משנתנו, רפפים היו ביד ישראל, וכו'. אז כך אומר הרמב"ן, הרשב"א חולק על זה, הרשב"א סובר בפירוש שזה תלוי ברצון וכל דור יכול לרצות. כך משתמע מן הרשב"א. כך אומר הרשב"א, אני מצטט באותה סוגיה בדף י"ח, ומסתברא, אף על פי שהורגלו להתענות, לא רצו עכשיו להתענות, אין מתענים. דאהכא דהורגלו להתענות. כיוון דאקשינן דלפקו עלו היו שלוחין משמע שיש הרגל לטענות, ואפילו אחרי אמרינן דלו אכפת לני לא אבדלו בזמנה היו. אילו רצו שלא לטענות כלל אין מתענים. ורחוק הוא לומר דכיוון דאילו רצו מעיקר השלא לטענות אין מתענים כי ל... מה זה עוזר? למה זה יהיה יותר קל? זאת אומרת, ברור לפי הרשב"א שגם היום אפשר לא לרצות לטענות. כך משתמע מדברי הרשב"א. הרמב"ן... טוען שנכון שהגמרא שאלה כך, אבל טוען שהגמרא שאלה בגלל שהיא חשבה שכך היה מעולם, שגם בתקופת המשנה הדברים כבר התעצבו. אבל הרמב"ן סובר שהיה שלב של עיצוב המציאות הזאת, היינו בשלב של המשנה עוד לא היה ברור לגמרי, לכן שם זה היה תלוי ברצון, לכן לא יצאו שלוחים על טבת ועל תמוז, אבל בתקופת הגמרא כבר הורגלו כולם להתענות, ולדעת הרמב"ן זה כבר מחייב את כולם. אם כן, אלה הדברים העיקריים בנוגע לשאלה שזה תלוי ברצון או לרצון, האם לתלות זה ברצון פרטי של כל קבוצה או קבוצה, או שבעצם הדברים כבר סגורים וחתוכים ואינם תלויים כרגע ברצון של כל אדם ואדם. הרמב"ן בתורת האדם מוסיף נקודה נוספת לגבי הצומות הללו. ומסתברא, אומר הרמב"ן, דחולו ארבע צומות תענית ציבור הן, ונביאים גזרו אותן וכל חומרי תענית עליהן, מפסיקים בהן מבעוד יום, ואסורים ברחיצה ובשיחה ובנעילת הסנדל ותשמיש המיטה כתשעה באב. וקרא מקיש לו לתשעה באב. זאת אומרת, לדעת הרמב"ן, מעיקר הדין, כל הצומות שווים בדרגת חומרתן. אלא העידנה, כיוון דבזמן דלק השמד בטלים, רצו ונהגו להתענות בהם, ולא רצו לנהוג בהם בחומרות הללו. זאת אומרת, כיוון שאנחנו נמצאים במצב הביניים, שרצו מתענים, לא רצו הם מתענים, לדעת רמב"ן, אז הרצון שלהם היה אומנם להתענות, אבל הם קיבלו עליהם תעניות לא כמו שהיו במקור, אלא במקור כולן היו צריכות להיות אסורים בחמישה עינויים. לחיצה, שיחה, נעילת הסנדל, אכילה או שתייה, תשמיש המיטה וכו'. אבל כיוון שהיום זה תלוי ברצון, אז הרצון לא רק קבע שמתענים, אלא קבע שמתענים ברמה פחותה. אלא עידנה, כיוון דבזמן דלי קשמד בטלין, רצו ונהגו להתענות בהם, ולא רצו לנהוג בהם בחומרות הללו. אבל מעיקר התקנה ודאי אסורינן בכולן, דלא גריע גזירת נביאים מגזירת בדין בתעניות אמצעיות ואחרונות של מסכת תענית, ששם היו אוכלים ושותים בעוד יום, מפסיקים, מתחילים לצום מהערב, גם בארבע תעניות, מעיקר הדין הוא סובר הרמב"ן, שהיה צריך להתענות בערב. וכל זה תיקון נביאים, כן, דאולי זה תיקון. תשעה באב, ארבע עצומות, קיום הכיפורים לעינוי. וכן לגבי תענית, דמגילה, אמרו במדרש תהילים, וצומו עליי ואל תאכלו ואל תשתו שלושה ימים, לילה ויום. וכי אפשר לעשות, כן? לשם מפסיקים בעוד יום. תוספתא אמרו במסכת תענית, כל אלו שאמרו אוכלים ושותים בעוד יום ואסורים למלאכה ורחיצה, מנין שהיום הולך אחר הלילה, שנאמר לך כנוס כל היהודים וכו' וכו'. הלמדנו שאין תענית ציבור נקבע לציבור, אלא בהפסקם בעוד יום. אומרים, אלו כולן שווים, הן לתשעה באב, כולן הן שווים, הן לתשעה באב בעינוי. והיידן נקיד בגמרא לאיסור תשעה באב בלחוד, משום דשארה ברצו מתענין וקמינו. ולעומת כדי לעומת נתין, ולא בגמרא כלל, כי הכל זה תלוי ברצון. ובתשעה באב זה לא תלוי ברצון לדעתו. לכן, כיוון שבתשעה באב זה לא תלוי ברצון, מתענים מבעוד יום. אבל, ואסורים בכל חמישה הדברים. לדעת הרמב"ן יש יוצא חידוש גדול, שהתענית שאנחנו מצווים בה מעיקר הדין, זאת תפיסת הרמב"ן, היא תענית של תשעה באב, והיא נשארה במתכונתה המקורית, מפסיקים בעוד יום עם חמישה עינויים. התעניות אחרות לדעת הרמב"ן גם הן מעיקר הדיניות שיכולות להיות בכל אותם, בכל אותם חמישה עינויים המוכרים לנו מיום הכיפורים ומתשעה באב, אלא שכאן בגלל שזה תלוי ברצון, הרצון היה לקבל על עצמם את התענית, אבל בממד פחות יותר, לא בממד של תענית ציבור, אלא בממד של תענית סתם, שמפסיקים רק לאכול רק מן הבוקר, ויש בו רק תענית של אכילה או שתייה, ולא שאר עינויים. עד כאן, אם ירצה השם בשיעור הבא, אנחנו נעסוק במהותו של יום תשעה באב, ומהות הדינים שבו, כמה, וכמה דינים שבו, שנרצה להתעכב עליהם. עד כאן, להיום.